היום לעשות שני דברים קריים. הדבר הראשון זה, אני לא זוכר אם דיברנו על המגמות של הרמ"א. דיברנו עליהם? מגמות הרמ"א בשולחן ערוך, דיברנו על זה משהו? על הרמ"א בכלל לא דיברנו? לא הגענו לשם.
אמרנו רב, היה את הסתירה הזאת שהוא מתנגד, אבל אומר שמישהו חלק עליו הוא
יכול להשכינה. יפה, אז בוא נראה, בוא נחזור, הרמ"א זה חשוב מאוד. אז אנחנו בעצם דיברנו על שולחן ערוך בכמה וכמה אופנים, הסברנו את הגדלות שלו, הסברנו את החידוש שלו ההלכתי, הסברנו גם את הקבלה של עם ישראל בחיבור הזה. עכשיו אנחנו עוברים קצת לרמ"א. הרמ"א גר בפולין. הקיבוץ בפולין הוא התחיל פחות או יותר ב-1300, כשהיו הגירושים הגדולים מצרפת וגרמניה, כל זה כבר למדנו, והתחיל תקופה חדשה ליהדות האשכנזית, מה שנקרא, שבא מאשכנז, הרי מגרמניה. והרמ"א הוא אחד מהעמודים הצדיקים היותר משפיע על יהדות האשכנז. אז בוא נראה, הרמ"א חי פחות או יותר בתקופת השולחן ערוך, הוא נפטר יותר מוקדם, הוא נפטר גם צעיר, אבל הרמ"א הספיק בעצם לכתוב הערות על השולחן ערוך. למה הוא כתב הערות? כי הוא סובר, אולי נראה את הדברים בצורה מסודרת, יש שלוש מטרות עיקריות לחיבור של הרמ"א, כשהדגשתי בפעם הקודמת שהוא לא רצה לחלוק עליו, או במובן מסוים הוא לא רצה לערער את מעמדו של מרן השולחן ערוך. זה ודאי שלא. גם הרמ"א מבין שהחיבור הזה הוא חיבור מאוד מאוד חשוב ועקרוני ורציני וקרדינלי לעם ישראל. זה גם הרמ"א הבין, והוא לא רצה לחלוק עליו. מה שכן הוא רצה זה להוסיף מנהגים שקשורים ליהדות האשכנז. אז תודה רבה. אז הדבר הזה הוא חשוב מאוד, ויש שלוש מטרות בחיבור של הרמ"א. דבר ראשון, הרמ"א רואה את עצמו כמשלים, זאת אומרת מוסיף הלכות ודינים שהשמיט השולחן ערוך. זה השלמה, אני קורא לזה. הרי זה ברור שכשהשולחן ערוך כתב את ספרו, אז נפלו גם, לא מדבר על טעויות, אני מדבר על השלמות. בסדר. הרבה פעמים הרמ"א מוסיף דברים שמופיעים בבית יוסף והשולחן ערוך לא הביא אותם להלכה. אז הוא עושה השלמות. זה מטרה אחת. מטרה שנייה, זה מנהגי האשכנז. המטרה השנייה זה להביא מנהגי בני האשכנז חלוקים בהם מבני ספרד. אתם מבינים שהשם ספרדים ואשכנזים זה באמת לא ביטוי מוצלח כל כך. למה זה לא ביטוי מוצלח? כי ספרד זה מספרד ואשכנז זה מגרמניה. זה מזמן כבר לא. זאת אומרת, הרמ"א הוא אשכנזי מפולין. והתלמידים של בית יוסף הם לא באים מספרד. אמנם בית יוסף נולד בספרד, כמו שאמרנו, וגורש בגירוש הגדול של גירוש ספרד, אבל הרבה הם כבר לא ספרדים או אשכנזים. בכל אופן, מאז מתחיל החילוק. יש פה חילוק. בא הרמ"א וכותב, אני מקבל את החיבור הזה, אין כמוהו, מי שחולק עליו כחולק על השכינה, זאת אומרת, דיברתי את זה בשו"ת הרמ"א בממחת, ובעוד הרבה מקומות הרמ"א כותב דברים מאוד מופלגים על מרן שולחן ערוך. זה לא הייתה בעיה. אבל מצד שני, הוא לא מוותר על המסורת שלו. המסורת שלו היא מסורת בעלי התוספות. בעלי התוספות, והראש, המרן מרוטנבורג, הראש, הטור, וזה הוא לא רוצה לוותר. אז מה הוא עושה הרמ"א? אז דבר אחד, הוא משלים את החיבור. דבר שני, הוא כותב מנהגים. והרבה פעמים הוא כותב, ואנחנו נהגנו ככה, ונהגנו ככה, ונהגים ככה, ואצלנו נהגים ככה, בסדר. ודאי שהשפעת התוספות לעומת השפעת הרמב״ם והריף מאוד מאוד מורגשת, ולכן יש פה השלמות ויש פה מנהגים. הדבר השלישי זה שלפעמים השולחן ערוך לא מכריע, אז הוא לא מכריע והרמ"א מכריע. הוא הרבה פעמים אומר, טוב, אבל אנחנו, ככה צריך לפסוק. לפעמים השכנור מביא יש אומרים ויש אומרים, והרמה כותב, והעיקר כדעה השנייה, כראשונה, והעיקר כדעה ככה, וכאלה, בסדר. טוב, אז זה נקודה מאוד מאוד יסודית. יש פה עבודה מאוד מאומצת של הרמה להשלים, או כמו שאנחנו קוראים לזה היום, הרמה, הגאות הרמה, רבי משה איסרליש קוראים לו. איסרליש זה לא בדיוק השם המשפחה שלו, כמו שאתם יודעים, אין שמות משפחה. אבל השם זה רבי משה, וכנראה שהוא היה בן של אחד שקולו ישראל, אז זה ישראל, איסרליש, איסרליש. זה מה שיצא. בסדר? זה פשוט. רגע, רגע. אז יוצא שהרמ"א, פחות או יותר בן דורו של המחבר, מבין שיש פה חיבור ענק שמתקבל בעם ישראל, לא חולק. מה זה לא חולק? כל הזמן חולק. לא. הוא משלים, הוא מכריע, והוא מביא מנהגי אשכנז. כן. על מי אתה שואל? על הקדוש ברוך הוא אתה שואל?
לא.
אני מקווה ש... אז מה אתה שואל?
למה לא עושה את זה?
תראה, קודם כל צריך להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים כתיבת המשנה, כתיבת הגמרא, ואז יש עוד יותר יש ראשונים. הראש, הרמב"ן, הרשב"א, הרידווה, המאירי, הר"ן. כל בעלי התוספות והאוזרוע כל הראשונים האלה. כל אחד עושים מה שהוא רוצה. זו תקופה של 400 שנה. זו תקופה ארוכה. 350 שנה. מאז הגעת הריף לזירה, עד אחרוני הראשונים, כן, הר"ן, זה הרבה זמן. וכל אחד עושה איך שהוא מבין. בא שולחן ערוך. וב-1500 פלוס מינוס, הוא אומר, אני הולך להביא הלכה אחידה בעם ישראל. עכשיו, הפעם האחרונה שזה ניסו, זה היה רמב"ם. וזה לא צלח. לא צלח. עכשיו יש ניסיון נוסף, אולי חדש. והניסיון הזה הוא צלח, אבל חלקית. זה השגחת השם, זה. אתה לא יכול לשאול אותי שאלות כאלה. זה, אני לא מבין בזה כלום. אני רק אומר לך מה קרה. שכנו רצה להגיד הלכה אחידה, ברמה ואומרת, שמע, אני מקבל. אני לא חולק עליך, אבל שמע, יש דברים נהגנו, זה כבר 500 שנה נוהגים אותם דברים. זה בא מאור זרוע, זה בא מרבי יחל מפריס, זה בא מהראש, זה בא מרבנותם. אין, אנחנו לא נבטל. ככה אנשים חיים. אז הוא אומר, אני, תרשה לי. קראתי לך בפעם הקודמת את ההקדמה של בבית יוסף, אז הוא כותב שאם יש מנהג, מנהג גובר. אז הרמ"א אומר, הנה, אתה אמרת, מנהג גובר. אני אומר, אתה אמרת, אז אני נכנסתי לזה. אתה שואל, למה אין הלכה אחידה? הלכה. אבל תמיד זה ככה. תמיד זה בצורת משפך. יש. פעם היה הלכה אחת בסנהדרין, אחר כך לאט 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 לאט, כתבו את המשנה. אחר כך כתבו את הגמרא. אחר מלא מלא מלא, ראשונים, שולחן ערוך. ועכשיו מה קורה? כי על השולחן ערוך יגיע תז ושח וסמא וגרע ופרי מגודים ואליה רבא ו... נכון? אנחנו לומדים השנה מסכת שבת. נו, אז מה? אתה לא יודע שיש איזה... זה אומר ככה, זה אומר ככה. יש חילוקים. טוב, אבל לפחות חונים כולם סביב המחבר. גם הרמ"א בגדלותו, שהוא לא אמר, טוב, אתה יודע מה הוא כתב זה, אני כותב עכשיו ספר אחר. ספר מנהגנו, מנהג העדה, הוא לא כותב בה, הוא אומר, אני המפה, נכון? וגם הנבא, הוא כתב שולחן ערוך, הוא אומר לו, אני רק מפה. הרי פעם קראו לזה המפה. אחר כך לא יודע, לא רצוי כל זה המפה. המפה זה נשמע קצת מזלזל, לא? המפה של השולחן, אז קוראים לו הרמ"א, בסדר. רבי משה איסרליש. אבל הוא מפה, הוא מרגיש את עצמו... איך הוא כותב בהקדמה? כותב, אחרי שראיתי את הבית יוסף, זה הכל בחרוזים, זה קשה נורא לקרוא את זה. לי זה קשה מאוד, אבל הוא כותב, אשר כל רועיו ידעון את מעלתו ואת טובו, ורוב טוב הצפון בקרבו. אז נבהלתי, שפועל עריק פעלתי, כי הרי הוא התחיל לכתוב ספר הלכה, אז הרמ"א אומר, רגע, 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 פתאום אני רואה ספר אחר, אני נבהלתי, ושיגעתי לריק ולבעלה, ושנתי בחינם ממני גזלתי, ולנאור הזה התפללתי. טוב, זה משחקי מילים, כן? כי דברי דברה, דברי נגד חכם הנ"ל, כאין נחשבו. מה, אני יכול לחלוק עליו? מה פתאום? זה החכם הזה הוא צדיק גדול. ושרגה בתיאר המימיאני. כן, אני אדליק נר, הוא הריר את כל העולם. אז מה אני אדליק פה נר? וכפיס מעץ יבש כמוני מה יענה? כי בידיעתו הכוללת הקיף הכל. והשם בירך אותו בכל. תראו איזה, תראו איזה הערצה, כן? זה נשמע כמו הרב עובדיה על המחבר הזה, מה? נכון? זה לא, זה לא. זה הרי מה? דבר אחד מנו לא נפל מכל, וביותי ימים רבי בזאת המבוכה, אשר לא היה לי ליבי מנוחה כהלכה. מה אני, הוא הלך סעורי שם, נמס בקרבי, עד שהתפללתי אל אבי שבשמיים, לומר הברכה אחת היא לך אבי, ותן לי דרך אמת בלבבי. מה, הוא לקח את כל הקופה? כן, זה לא מה שכתוב, אבל שלא יהיה כל דבריי גנוזים, ובתוך הבאים יהיו רמוזים. ותפילתי ויגיעה, תקפי, ראה אלוקי, והורה לי דרך ברור כשמש, ואורך נוסף הוא לומר, לא הצלת לך ברכה. ואז חמתי שכחה, ואמרתי, אבינה דברי ספר בית יוסף ואחריתו, כי אמר לי אלוקים, אל תראה אותו ואת ביתו. ואף כי לא הניח לך מקום להתגדר, זה אומר כאילו בנבואה, שקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר, בתכלס הוא לא נתן לך שום מקום, אתם מבינים מה שאני קורא? הוא לא נתן לך מקום להתגדר, מקום לקום, לפני מלאכים ושרים ממלאכתך תתעדר, כדאי לך במה שכוונת דת גדולים, ויהיו רק דבריך לדבריו עמוקים, דרכים סלולים, בקיצור מילים, קודש גדולים, וסימנים סגולים, לדברי צפנת פנח מגלים, ועוד נוסף, שאתה בקיצור. אז הוא מסביר פה את ה... הוא מסביר פה את, ה... את הכוונות שלו. אבל הוא רואים הערכה מאוד מאוד גדולה. הנה, תראו מה הוא כותב פה. והשלישית, אמרתי לכם, אבל אני קורא לכם מתוכו, זה צריך לקרוא איזה פעם, קצת מלא כזה. והוא העיקר, והוא התכלית המבוקש בזה המחקר. כי ידוע, שהרב המחבר בית יוסף, בטבעו של גדולים נחשף, הוא פסק הלכה בכל מקום על פי שניים שלושה עדים. הם הגאונים הנחמדים, עריף הרמב״ם והראש. בסדר, זה אנחנו ידענו. בכל מקום ששניים יום לדעת אחת נצמדים, ולשאר רבותה, אדירי התורה לא חש עליהם. רק במקום גדולים עמד לפסוק הלכה כדברי שניהם, ואף כי הם כמי ולא בטרי, ולא חש לדברים שצפחו בו כמי דקמי. הלא הריב שפסק, טוב, לא משנה, זה יש עוד דברים, יש פה, צריך להבין אותם. בסוף הוא אומר ככה, הוא אומר, ואפילו במקום הרב אצל התלמיד, וכן פסקו האחרונים תמיד, ובראשם העריק, והעריק זה המעריק קולון, מגדולי אשכנז, מערי זה תרומת הדשן. בתשובותיהם הנעימות, אשר בהן העירו כל מחשך, וגילו כל תעלומות, ובזה הדבר סתר, כל המנהגים אשר באלו מדינות. בא בית יוסף, הוא סותר את כל מה שאנחנו רגילים, אשר רובם בנויים על הכלל הזה בפשיטות ובתמימות, ואין מפקפקים אחר דבריהם, ולכן לא רציתי גם כן לחלוק עליהם, וכתבתי אצלי כל דבר הכי נהוג וטעמי ונימוקי אימי, וכל דבר כתבתי עליו שם אמרו. טוב, בקיצור.
על מי הרמה התבסס? על איזה רבן
הספר? הוא בעיקר בעלי התוספות. כי זה מסורת אשכנז, הראש בעלי התוספות. כן.
למה הוא הביא את הפסקים של הבית יוסף בשולחן ערוך, כאילו שכח, כאילו שולחן ערוך הכיר את הפסקים האלו, הוא כתב, מה זה לא הביא אותם?
בסדר, אז אני לא יודע, יש בזה כמה תיאוריות. או שהשולחן ערוך לא רצה להעלות יותר מדי, או שזה כבר יותר מדי פרטים. או שהוא שכח, או ש... יש כל מיני שיטות בזה, כל מיני דעות. הרי מה אומר, טוב, אני אעשה השלמה, אני מפה, אני משלים את העסק. כן.
לא היו רבנים באזור פולין ב-14-13?
1300? לא. אולי היו, אני לא יודע בדיוק אם לא היו בכלל, אבל... הרבה לא היו, כי הראש זה משהו כמו 1350, והוא ירד לספרד. גדולי עולם, זה אני לא מכיר, גדולי עולם עד 1500 יש וקום כזה. אבל אחר כך יש שפע גדולי ישראל בפולין. אבל זה ייקח קצת זמן. כן? זה לוקח קצת זמן. אני לא זוכר עכשיו בדיוק, יש מחלוקת גדולה מתי הוא נפטר. האם הוא נפטר ב-1536 או 40 ומשהו? לא ברור, אף אחד לא יודע. יש מי שאומר שהוא היה בן 40, אבל כנראה שהיה קצת יותר מבוגר. אבל גם לא יודעים כל כך את תאריך לידתו. יש על זה מחקרים, פחות או יותר, זה ב-1500 פלוס מינוס 40, 50. טוב, אז זה נקודה אחת שרציתי להגיד לכם היום. עכשיו, מה קורה? טוב, בסדר, אז הכל בסדר. הלאה. עכשיו, מה קורה כשיש לנו שולחן ערוך? מה קורה? מה הולך לקרות עכשיו? מה הולך לקרות? עכשיו, תראו מה קורה. כמו שהסברתי לכם, היה ככה, עכשיו השולחן ערוך בא, צמצם את זה לחיבור אחד. אל תשכחו, לרגע שהשולחן ערוך כותב על הטור. או, זה עשיתי פעם שעברה ללוח, אור החיים, אבן העזר, חושן משפט, יורד דעה. זהו. כל ההלכות האחרות שקשורות לא לזמן הזה, אין בשולחן ערוך. הכל נסמך על הרמב״ם. בסדר? אתם זוכרים את זה? טוב. עכשיו אני חוזר אחורה. השולחן ערוך בא ואומר, אנחנו בונים ספר אחד. בספר הזה אנחנו הולכים. אז הרי מה כתב כמה הערות? בסדר, הכל בסדר. אבל למה יש עכשיו מה עושים? מה עושים? עושים כמו כל דבר בעם ישראל. בעם ישראל לוקחים את החיבור הזה ועושים מנו קציצות. זאת אומרת, גדולי ישראל באים ואומרים, רגע, 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 רגע. מה רבי יוסף קרוב? לא, הוא היה אדם גדול. זה אין חולק. ברור שאדם גדול. אנחנו אזובי הקיר. אני מדבר על אנשים גדולים באותה תקופה. אמנם היו קצת ויכוחים עליו, אבל בתכלס זה עבר די חלק. יש לי אפילו פה בתיק, יש לי כמה דברים נגד הבית יוסף, נגד השולחן ערוך, שכתבו כמה מגדולי ישראל. אחד מהם זה היה מהרי אבואב, הוא היה, מהרי אבואב, הוא היה נגדו, אומר, מה זה לכתוב קיצורים, מה זה הדבר הזה. ופעם אחת הוא לימד איזה סוגיה, ופתאום, טק, היה לו בלייקאוט. ככה חידה כותב. בינג, חור שחור. אצלי זה לא בעיה חור שחור, כי אני לא יודע ביקושים על זה. אבל הוא ידע הרבה, ופתאום הוא לא זכר. אז הוא אומר, רגע, אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אז אחד התלמידים אמר, בוא נסתכל בבית יוסף. אז הוא הביא בית יוסף, וראה שכתוב בגמרא ככה, והרמב"ם אומר ככה, והרי"ף אומר ככה, ואז הוא חזר בו, הוא אמר, סימן משמע שזה רק בגלל הזלזול במרן רבי יוסף קארו, אז אני חוזר בו. בית יוסף, ספר להיט. ככה היה הסיפור, ככה החידה מספר. זה סיפור יפה. כן. אז זה לא היית פעם שעברה, נראה לי. אז לא נראה לי שהיית פעם שעברה, ודיברנו קצת על זה, שהשולחן ערוך, הוא הולך בדרך של הפוסקים שהתייחסו בעיקר לפסקים של זמן הזה. הריף והראש, הם דנו בדברים של זמן הזה. עכשיו, אם אתה היית רוצה שהבית יוסף, לו יצויה שהבית יוסף היה כותב הלכות שלא נהגות בזמן הזה, אז מה הוא היה עושה? תגיד אתה. הרי כל העיקרון שלו זה לפסוק מתוך שלושה שתיים, נכון? נכון? זה דיברנו על זה, נכון? חברים, אתם איתי? או שאני מדבר על הקירות? הרי מה הוא אמר? הוא אמר, יש שלושה פוסקים, אני לוקח שתיים מתוך שלושה, אתם לא בעניינים? לא שכן. יפה. אז עכשיו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא עכשיו כותב הלכות שמיטה. אז מה הוא עושה? הוא עושה עתק הדבק בעצם. אין ריף, אין ראש, אין רשב"א בקושי, אין סוגיות, הרי הם לא דנו בסוגיות האלה. אז מה הוא יעשה? ייקח את הרמב״ם, יביא דבק, ידביק את הרמב״ם על שולחן ערוך. זה הוא לא רצה לעשות. או שהוא הבין שהוא לא יכול לעשות את זה. בגלל שהרמב״ם היה בזמנו, הוא לא צלח. או שזה לא שייך, הוא רוצה לפסוק הלכה לפי הרוב, איזה רוב יש פה, יש רק בן אדם אחד. הרי אי אפשר לחשוד במחבר שהוא לא ידע רמב״ם, הרי הוא כתב כסף משנה, על כל הרמב״ם, נכון? אז הוא ידע את הרמב״ם, טוב זה ברור שהוא ידע, זה סתם דברי כפירה מה שאמרתי, ברור שהשולחן ערוך ידע רמב״ם, אבל הוא ידע רמב״ם גם על, על, על הסוגיות, לא בזמן הזה, בגלל שהוא כתב על זה כסף משנה, הוא כתב על זה מקורות, נו, אז למה הוא לא כתב? מה אתה רוצה שהוא יכתוב? זה סותר את כל התיאוריה של בית יוסף. בית יוסף אומר, אני הולך לפסוק לפי הרוב, לא לפי חוכמה, אני לא יודע מי צודק, עזבו אותי. אני אדם פשוט, סופר רק עד שלוש. שתיים מפה, שתה שלוש. רגע, נחכה שתהיה תגובה של עמיחי. כן.
השורה לא פחד כמו שתאמר
לך. אני הייתי תלמיד גרוע. מה?
אני חושב לא פחד
כשאתה
אומר
לך,
שעושה בסוף לקשר
מתלמיד לרב? בסדר, אז הוא פחד, נו, ואז מה? נגיד שהוא פחד או לא פחד, מה אכפת לנו? בסוף מה קרה? קרה שקיבלו, מה לעשות? תראה, הוא כנראה התפלל, הלך לטבול במקווה הרי, לא יודע מה הוא עשה, תשמע. זה לא הליגה שלנו, אתה מבין? אתה שואל אותי פחד, לא פחד, גם פחד, אני לא יודע. השולחן ערוך זה לא הליגה שלי. אתה מבין, אם כל יום היה איזה מגיד בא לדבר איתו, אני לא יכול להסביר לך מה הוא הרגיש ומה הוא חשב. היה סיפה נשמעיה, אולי הוא ידע את זה, אולי המגיד אמר לו, תשמע, לא, זה כתוב במגיד משנה, הוא אומר לו, תכתוב את הספר כי הקדוש ברוך הוא יסכים איתך. תשמע, אם אחד בא, נביא אומר לך זה, גם אני הייתי כותב זה משהו. לא שמישהו היה מסתכל על זה, אבל בכל אופן, זה הסכמה שמימית כזאת. זה אנשים שאנחנו לא יכולים בכלל להבין את ה... לא יכולים להבין בכלל איפה הם חיים. אתה לא יכול להבין איפה השולחן הוא חי, באיזה ספרות הוא חי. תשמע, הוא הלך להשפיע על עם ישראל. זה כבר 500 שנה אנחנו אותו דבר. 500 שנה אנחנו כל יום לומדים את השולחן ערוך. אין יום שלא לומדים את השולחן ערוך. לומדים מה הוא כותב, אז הוא אומר ככה, והמשנה ברורה פירש עליו, וזה משנה פירש עליו, וזה פירש... אבל בתכלס, 500 שנה אנחנו עם אותו חיבור. איך הוא כתב את זה? בטורקיה שם, באיזה חור. תתחיל לכתוב ככה לאט לאט בדיו, לאור הנר, מה לעשות? תמיד, לנו יש מחשב, יש לנו חשמל, יש לנו... זה לא אומר שום דבר. תמיד, פעם הרב טאו אמר, ישבנו באיזה שיעור, אז הרב טאו, היה איזה דפוס ישן כזה, אותיות קטנות כאלה. הכל כזה, יאללה, תקנה ספר. יש היום אותיות מרובעות, יפות כזה, עם רבע, נכון? אז הוא אומר, תראה, בסדר, אז נקנה את זה. מי איזה ספר רבי עקיבא הגיע למד? איזה רשב"א היה לרבי עקיבא הגיע? מוסד הרב קוק? מה היה לו? היה לו רבי עקיבא, היה לו רשב"א כזה? מה אפשר כזה? לא, חס ושלום, רשב"א, רשב"א זה גדול עולם. אני מדבר על הדפוס. דפוס מאפן כזה. אבל זה רבי עקיבא הגיע בסוף. אני, יש לי את כל הדפוסים עם האותיות הכי מהירות. נו, מה, אז מה אני מבין? אני בקושי מבין בכלל לקרוא. זה בעיה. זה גדולי עולם, זה קשה. טוב, זה היה נחתה. טוב, הלאה, קדימה, בוא נתקדם. אנחנו היום, אנחנו עכשיו רוצים ללמוד על המפרשים של השולחן האור. זה הנקודה. מפרשי השולחן האור. טוב, יצא השולחן האור לאור. הכל יפה וטוב. ואז מתחיל בסביבות 1580, 1600, מתחיל גל חדש של יצירה תורנית הלכתית. זה קוראים לזה אחרונים, או ראשוני האחרונים. זה גל חדש גדול מאוד, חזק מאוד, עם תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, שחלקם אתם ודאי מכירים בשמות או בראשי תיבות שלהם, אבל... כמו כל דבר וכמו כל פעם, יש להם על מי להסתמך. ויבואו הצדיקים האלה והם מתחילים לחפור בתוך השולחן ערוך. למה הוא כתב ככה ופה הוא שכח ככה ופה זה מקרה חדש ופה זה פירוש ולמה הוא כותב ככה ולמה הוא לא כותב ככה ולמה הוא סותר את עצמו. ככה עושים. אבל עליו, זה לא שבא התז למשל, או המגן אברהם, או הלבוש, או הפרי מגדים, או השח, והם אומרים, בסדר, שולחן ערוך תשים אותו בארון, עכשיו אני כותב ספר חדש. לא. אתם יודעים מי עשה את זה? זה כמו הגאונים. הגאונים אמרו, השס הוא הקובע. עכשיו אנחנו כותבים עליו. תוספות, שינויים, קושיות, תירוצים, שוטים על גבה. בסדר. אבל השס לא ניגע בו. ככה זה הייתה החלטה של האחרונים, של הגאונים. כשהשכונה הוא מרן, רבי יוסף קארו כתב את הספר שלו, הייתה הסכמה של האחרונים, לא נוגעים בו. מה זה לא נוגעים בו? זה לא שם חולקים לפעמים פה ולפעמים שם על כל מיני דברים, אבל זה הבסיס. אתם מבינים מה שאני אומר? זה, בלי זה אין, 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 אין השתלשלות ההלכה. כי אתה אז הוא כותב על השולחן ערוך, השולחן ערוך הוא כותב על פי הראשונים, הראשונים כותבים על פי זה, הרמב״ם, זה גמרא, גמרא, מסורת. ככה זה מתנהל זמן רב.
השמות גאונים, אחרונים, מי הבין את השם הזה?
הגאונים?
כל ההשתלשלות ההלכה.
אבל על מי אתה שואל? הגאונים? למשל?
כן.
הגאונים זה בגלל שיש פסוק, שכתוב גאון יעקב על... זה פסוק, אני לא זוכר איפה פסוק הזה עכשיו, אפשר להסתכל במחשב, אבל... כתוב גאון יעקב, אז הם אמרו שזה מי ששולט בתורה וזה, אז הם קראו להם גאונים. ראשונים זה בגלל שהם ראשונים, הם התחילו את הפירושים של הגמרא בעצם, הרשב"א. הוא לא היה פירוש לפני כן על הגמרא, רש"י, תוספות, רשב"א, רידוון, זה... אבל רגע, אבל גירוש ספרד הבינו שזה מהפך. ובמהפך הזה הבינו שזה תקופה חדשה. זה לא יכול להיות אותה תקופה. קוראים לזה האחרונים. אבל מה, ומה אנחנו? המאספים, מה אנחנו? האחרוני, האחרוני, מה, אין איזה סוף. לא יודע, אולי בסוף יהיה איזה שינוי, אני לא יודע. אולי מישהו יכתוב ספר חדש, יגידו, וואו, גם סלי קבל. טוב, אבל בינתיים זה לא בעיה אופן. בינתיים זה נראה שולחן ערוך, אדוקים בשולחן ערוך, נכון? הרי מה? זה... שומרים על זה, כן.
אבל היה עוד ספרים חוץ מהשולחן ערוך נגד הבן איש חי, וזה מה זה?
לא, זה...
לא,
עוד 300 שנה אנחנו.
הוא פירש את השולחן ערוך?
לא. אבל על השולחן ערוך הוא כותב את הדברים שלי.
כן.
אבל זה עוד 300 שנה. מה?
יש לפעמים סתירות.
יש סתירות, נכון. הרבה פעמים יש סתירות, אבל... אבל זה לא שהוא לא מקבל, הוא אומר אפשר להחמיר. הבן ישראל בכלל זה לא דוגמה טובה מה שאתה מביא. כי הבן ישראל אומר, השולחן ערוך כתב על פי הנגלה, אני רוצה על פי הנסתר. אז הוא כותב הלכות על פי הנסתר. אז הוא אומר, זה לא מתנגש בכלל. השולחן ערוך זה הנגלה, זה לא שהוא לא ידע את הנסתר. אבל הוא כותב לפי הנגלה, זה לא דוגמה טובה. משנה ברורה, הוא הולך לפרש את השולחן ערוך בתחת. הוא הולך לפרט, לפרט, עוד ועוד ועוד ועוד. אבל מה הבסיס? המשנה ברורה, על מה הוא יושב? על איזה ענף הוא יושב בעץ? יושב על השולחן ערוך והרמה. אף אחד לא יגיד לכם. היום יבוא מישהו יגיד, טוב, אנחנו נעשה בדינה דגמרה. מה נגיד לו? הנה, יש פה כל מיני אנשים כאלה שרוצים לעשות על פי דינה דגמרה. הגמרה אומרת, כן, אבל השולחן ערוך אומר אחרת. לא אכפת להם מהשולחן ערוך. אז מה זה? זה רפורמים כאלה. לא, רפורמים... לא משהו בקיצור. לא, לא אוהבים אותם. לא, אוהבים אותם, אבל לא אוהבים את השיטה שלהם. נכון? אנחנו אוהבים את היהודים. אבל זו שיטה שהיא קרובה ל... לא יודע מה... לדברים לא נכונים, לא טובים. כן. עכשיו היה איזה דיון הלכתי מאוד נרחב, בדין מפורש בשולחן ערוך, שאנשים אמרו לא, בדור הזה אפשר להקל, אפשר ככה. זה חמור מאוד, כי השולחן ערוך התקבל בעם ישראל. כל גדולי עולם. מה, הם יותר חכמים מרבי עקיבא איגר, הם יותר חכמים מהשך והתז, ומה, איך יכול להיות? הגר"א, הגר"א, זה מאור עינינו, מה זה הגר"א? לא היה דבר אחד בתורה שהוא לא נגע, שהוא לא הבין בעומק. הגר"א אומר, מה הגר"א, מה הגר"א עשה? הגר"א אומר, זה שולחן ערוך, זה, 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 זה א' ב' של ההלכה הישראלית. הוא לא חולק על השולחן ערוך. הגר"א עשה עבודה, הגר"א אומר, אני אגבי לך, הפוך הוא עשה הגר"א. מה זה ביאור הגר"א? ביאור הגר"א זה, הוא לא כתב, כן? הוא כתב רק את ה... פתחו אחר כך את ה... אבל מה זה ביאור הגר"א? זה נקודות כאלה. הוא קורא משולחן ערוך, הוא אומר, זה הוא לקח מהרשב"א, זה הוא לקח מהרידב"א, זה הוא לקח מרש"י, זה הוא לקח... זה מה שהוא עושה, הוא מביא מקורות על השולחן ערוך. הוא עשה את העבודה ההפוכה. השולחן ערוך לקח את הראשונים וכתב הלכה. הגר"א לקח את ההלכה וכתב את המקורות. מי עשה את זה? הבית יוסף בעצמו. הוא לקח את הרמב״ם, אמר, רגע, מה דבר? עטור. הוא כותב מה שהוא אומר, רגע, אבל אתה יודע מאיפה זה בא, זה רמב"ן, זה רשב"א, זה חולק. תמיד עשו את העבודה הזאת. עשו עבודה מהמקור לפרטים, מהפרטים למקור. מהמקור לפרטים, מהפרטים למקור. קרא גדולי ישראל עושים. כל פעם. זה מובן?
טוב, אני נראה לי שנעצור כאן, זאת אומרת עוד 2-3 דקות אני רוצה ללכת, אבל רגע, אני רוצה רק להסביר, אני רוצה טיפה להסביר מה אנחנו רוצים לעשות, כי אני רוצה להביא רשימה של כמה מהגדולים, ולתת לכם איזשהו מושג של התקופה שהם חיו ומה הם כתבו, בסדר? למשל התז, או השח, או הגרא, או... אבל יש הרבה, יש הרבה שצריך ככה... עכשיו תראו, אני מציע לכם, מי שמעניין אותו, כן, הדבר הזה, אני מציע לכם לקרוא, לכל הספרים האלה יש הקדמות. כדאי לקרוא, במיוחד עכשיו עשו מהדורה מאוד יפה של השולחן ערוך, איך קוראים לזה, פרידמן משהו, לא? טוב, לא משנה. אז לא יודע מה קוראים לו, אבל זה מהדורה מאוד יפה, ובמהדורה הזאת, בהקדמות, הם פתחו גם את ההקדמות, כי זה מלא ראשי תיבות, הם פתחו את הראשי תיבות, עשו את זה באותיות מהירות. מי שרוצה להבין מה התז, למה התז נכנס לתמונה פה, ולמה הוא כתב פירוש על שולחן ערוך, צריך לקרוא הקדמות. יש, בכל ספר, יש את האחרונים המובילים. באור החיים, יש תז מגן אברהם. ביורה דעה יש שח ותז. באבן העזר יש סמה וחלקת מחוקק. בחושן משפט יש סמה ואולי גם שח. זה המובילים. כשהדפיסו את השולחן ערוך עם המפרשים, אז הדפיסו אותם. בסדר? אני מציע לכם לראות את ההקדמות. קודם כל, את ההערכה. מקיר לקיר, בהקדמות רואים שני דברים. א', הערכה מקיר לקיר של השולחן ערוך, אבל כולם אשכנזים כמעט. כי הספרדים, יש עכשיו וקום אצל הספרדים. כמו שאצל אשכנזים, מ-1350-80 ככה, עד הרמה יש וקום, עכשיו גם אצל הספרדים יהיה וקום. השולחן ערוך זה מאור עינינו, אבל בסופו של דבר, יש איזה חור של איזה 200 שנה, עד שיקומו מפרשים ספרדים, רובם עכשיו הם אשכנזים, רובם כותבים פירושים, אמנם קיבלו את השולחן, ברור, אבל השח והתז, והגרא, והפרי מגדים, והלבוש, והסמה, וסמה זה פולק, פולק זה מפולין. כי פולין בפולנית קוראים זה פולסקה. אז זה פולק, זה מה שזה, כל הפולקים שאתם מכירים, יש מלא פולק, נכון? זה בא מ... זה בא מפולין, טוב, ברור. אתם מבינים? זה עכשיו התקופה החזקה מאוד של יהדות האשכנז. מתחילים עכשיו לכתוב חיבורים ועוד 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 ועוד, עם הרבה מאוד מפרשים. צריך לראות קצת את ההקדמות שלהם, למה הם כתבו. אז הם כותבים קודם כל הערכה עצומה לשולחן ערוך, ואחר כך הם כותבים למה הם רצו לכתוב חיבור. הרי כל אחד צריך להצדיק את עצמו. למה אתה כותב חיבור על שולחן ערוך? אז כל אחד כותב איזה משהו, כדי להסביר את המציאות, כן.
מהתקופה הזאת התחילו כל המנהגים וכל זה מהשולחן ערוך והרמ"א?
כן. זה התחלנו את הסיפור של ההפרדה בין אשכנזים וספרדים. עוד פעם, זה לא ביטוי מוצלח, כי אשכנזים זה גרמנים, וספרדים זה ספרד מספרד. למרות שאחר כך, הרבה כבר לא היו בספרד, כי כשעזבו את ספרד והגיעו לטורקיה, או הגיעו למזרח, איראן ואיראק, כן, הפרסים, זה כבר התרחקו מספרד. אבל קוראים להם עדיין ספרדים. הרב עובדיה רצה תמיד לחלק, יש את הספרדים ויש עדות המזרח. נכון? מה זה עדות המזרח? סידור עדות המזרח. מה זה עדות המזרח? עדות המזרח זה מהמזרח. מה זה מזרח? זה הפרסים. זה איראן עיראק, אתה מבין? שאחר מלא יהודים חזרו לשם. עד שהערבים זרקו אותם או שהרגו אותם. אבל שזרקו אותם אחרי כמה מאות שנים. אבל נקרא זה ספרדים, כן. אז כל אחד עכשיו היה שני עצים כאילו עכשיו, יש שני עצים. בסדר? הרי מה כותב? אנחנו לא נהגנו לאכול קטניות.
מה שולחן ערוך לא שמע על זה. זה המצאה של אשכנזים. אבל זה, זה המצאה של לפני 800 שנה, בתקופת הראשונים בגרמניה, בצרפת. בסדר, אז הרמה אומר, אני מחויב לזה. כן. שולחן ערוך אומר, אני לא מחויב לכלום. אתה מבין?
אנחנו נלמד מה היחס למנהגים, וזה
בשביל... לא יודע, זה השתלשלות, בעזרת השם נדבר קצת על המנהגים. אבל, אבל קודם כל להבין איך זה נוצר. זה נוצר ממנהגים, ואחר כך כל אחד עשה את ההלכות האלה, והתקדמו.
כן.
אני
לא
יודע פשוט על
הנספים של הפילאטים?
לא, לא חשבתי. לא חשבתי, זה קשה מאוד בגלל ש... טוב, זה צריך לראות. אני רוצה גם... אני קצת התקדמתי בו, השתלשלו את ההלכה, אבל הייתי רוצה לתת שיעור על הארי הקדוש. לא בגלל שהארי הקדוש, ההשפעה שלו בהלכה היא לא כל כך גדולה, כן? לא, זה לא מזלזל בו, זה לא שאני אומר את זה חס ושלום בזלזול, אני אומר, הוא לא כל כך השפיע על מיגלי. אבל מצד שני, לעבור את כל התקופות האלה ולא לדבר על הארי, או לא לדבר על החסידות, נראה לי איזה פספוס. זאת אומרת שהחסידות לא תרמה יותר מדי, במובן ההלכתי. תרמה דברים אחרים, עצומים וגדולים וצדיקים. לא, עוד פעם, לא מזלזל בשום דבר. אני רק אומר שמבחינה הלכתית, החסידות לא כל כך תרמה שינויים גדולים. נוסח התפילה זה מאוד, מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. בגלל שאחרי שהארי עשה את התיקונים בנוסח אשכנז, על פי הנסתר, אז החסידות קיבלה את ה... יש פה חסיד, חסיד, צאצאים של חסידות פה? אז אני, אתה אומר, עודו, לא, אתה נפה נוסח ספרד, לא נוסח אשכנז. נכון. אז נוסח ספרד, זה נוסח קיליים כזה. בין האשכנזים לבין הספרדים. למשל, איזה מזמור אתה אומר במנחה, בנפילת אפיים? אז אתה אומר כמו אשכנזים. אבל חב"ד למשל, הם אומרים את, את, את המזמור של הספרדים. טוב, זה בלטניה, זה כבר, להסביר את זה, זה נראה לי יותר מדי. אנחנו בשבת זכור, בעזרת השם, נהיה בריאים ונגיע לשבת. אז בשבת זכור יהיה בלגן, כי צריך לקרוא גם ככה וגם ככה וגם ככה. כי אנחנו, הנה, זה הצרות, שאנחנו לא יודעים מה הנוסח האמיתי של ספר תורה. דרך אגב, אין לנו ספר תורה תימני. אין לנו.
אין לנו בעל קורא.
לא, בעל קורא ודאי שיש. תימנים כולם יודעים לקרוא, זה בינינו לבינם. אני לא יודע שום דבר, אבל... טוב, בסדר, אז בעזרת השם פעם הבאה. פעם הבאה זה חופש. פעם הבאה זה שושן פורים.